האלה, בין היתר עם השר אורי אריאל, וגם בעוד עניינים של סדר היום, כמו חוק הגיוס, שחרדים דורשים מראש הממשלה לאשר אותו, עוד במושב החורף הקרוב של הכנסת. נעסוק עם יעקב ריבלין ואבי בלום בתרחישים השונים סביב אישור החוק, ואם נספיק עוד כמה עניינים מעניינים. נפתח תחילה בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
הכותרות מביא לנו הבוקר ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ביישוב הברכה שבשמון תאריך הבוקר בשעה 10:45, הלווייתו של הרב איתמר בן גל, השם יקום דמו, שנרצח אתמול בפיגוע דקירה בצומת אריאל. הרב גל בן ה-29 הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים, במהלך חייו שימש כמורה וכרב בישיבה. כוחות הביטחון חיסלו לפנות בוקר את אחמד נאסר ג'רר, שהיה מפקד חוליית הטרור שרצחה את הרב רזיאל שבח השם יקום דמו בסמוך לחוות גלעד. המחבל הסתתר במבנה בימון ועל גופתו נמצאו כלי נשק ומטעני חבלה. מחקירת השב"כ עולה כי ג'רר תכנן לבצע פיגועים נוספים. מחלוקת בין הדרג המדיני לצבאי על ההתייחסות למצב בעזה. בירושלים מותחים ביקורת על גורמים צבאיים המצביעים על המצב החמור בעזה וטוענים כי השיח על המשבר עשוי להפנות אצבע מאשימה לישראל ולא על האשמים האמיתיים, חמאס והרשות הפלסטינית. גם במערכת הביטחון וגם בירושלים תמימי דעים כי כרגע המצב בעזה לא מוגדר כמשבר הומניטרי, אך הוא עשוי להתרחש אם לא יתבצע שינוי. צניחה בבורסות בארצות הברית, מדד הדאו ג'ונס ענך הלילה ב4.6%, הירידה החדה אי פעם של המדד ליום אחד. צבא סוריה הציב מערכות הגנה אוויריות וטילים נגד טנקים באזור חלב ואידליפ. קצין בכיר סורי אומר כי המערכות החדשות מכסות את כל החלל האווירי של צפון סוריה. התחזית חם ויבש מרגיל העונה. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל, נודה לצוות שלנו צביקה גרוניך שעורך את המהדורה ולטכנאי שלנו מוטי קופפר. שוב שלום לכם, בוקר טוב, יממה, קצת פחות מיממה אחרי הפיגוע הקשה הזה בו נרצח הקדוש הרב איתמר בן גל השם יקום דמו, כפי ששמענו הלוויה הבוקר ברבע ל-11 בהר ברכה, והלילה גם מחוסל המחבל שאחריו בוצע מרדף ימים ארוכים, לילות ארוכים מהפיגוע שבו נרצח הקדוש הרב רזיאל שבח השם יקום דמו. אנחנו נפתח הבוקר עם פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בצלאל.
תכף נדבר על הפיגוע של אתמול, אבל נתחיל עם החדשות מהלילה, וזה החיסול של המחבל הניתב הזה.
נכון, מאבק צמוד, גם של שירות הביטחון הכללי, גם של המשטרה, גם של הצבא, כנגד המחבלים הללו שרצחו את הרב רזיאל לשבח השם יקום דמו. זה קורה בכמה וכמה שלבים. בשלב הראשון מגיעים לסיינים שלו, מגיעים לבתים של בני משפחתו באזור ג'נין, שם לפני כשבועיים מחוסלים שלושה מבין חברי החוליה, חלקם ישירות, חלקם כאלה שסייעו לפיגוע עצמו. במשך כל השבועיים הללו התנהל מרדף אחרי אחמד נאסר ג'רר, המחבל הראשי, זה שהשתתף בפועל בפיגוע הנורא הזה, ברצח הנורא הזה. והלילה הזה מגיע כוח של ימם עם כוחות של משטרה בסיוע כמובן השבק לבית שבו מסתתר המחבל הזה בכפר ימון, לא רחוק מן העיירה שבו הוא התגורר כל חייו. בתוך ביתו נמצא גם כלי נשק M16, גם מחסניות. ברוך השם, המחבל הזה חוסל, אין נפגעים כמה וכמה, פעמים צריך לומר את זה לכוחותינו, שכן בהתקלויות היו כמה וכמה מקרים של ניסיונות לפגוע בחיילים, אפילו שניים בין אנשי הימם נפצעו בקרב הראשון. באירוע האחרון הזה באמת אין נפגעים, והמחבל הזה...
אנחנו יודעים מה חלקו בפיגוע הזה?
כן, הוא היה זה שבפועל ירה ברב רזיאל שבח השם יקום דמו.
הוא הרוצח.
הוא הרוצח.
כל האחרים שהיו קשורים לאירוע הזה, או היו נהגו ברכב,
נהגים,
או...
נכון, תשמע, ברכב כזה יש נהגים, פיזם. יש דרכי מילות, אנשים שמסתכננים את דרכי מילות, דרכי המסתור, מגרועי מסתור,
תצפיתנים,
המחבלים, אבל הוא זה שירה ברב רזיאל שבח השם יקום דמו במו ידיו.
אתה יודע, אמר הבוקר השר יואב גלנט, בעקבות החיסול שלו, שגם רוצחו של איתמר בן גל ימצא את עצמו בקרוב בבית משפט ובבית קברות. זאת אומרת, היום אין הרבה אפשרויות, באים, מחסלים.
נכון, הלוואי והייתה ככה פעילות גם של הקצין של צה"ל אתמול. אני רוצה לומר לך שאני באופן אישי גם זוהם וכועס, ודיברתי על כך עם כל ראשי הצבא והמשטרה במרחב הזה. לא יכול להיות שקצין של צה"ל עם נשק שברשותו, אומנם מנסה לנגח את המחבל הזה, אבל העובדה שהוא גם הצליח לברוח בסופו של דבר, מלמדת שגם הפגיעה הזאת לא הייתה פגיעה משמעותית. למה לא לקח את הנשק, מבררים את זה איתו, מתשאלים אותו גם כן, שאלה וסוגיה שצריך לברר אותה, ומבררים אותה גם כן. אני מבטח את התשובות גם כן למאזיני רדיו כל חי, כיוון שזה אירוע שהיה יכול להסתיים אחרת. לא היו יכולים להציל את הרב איתמר בן גל, השם ייקום דמו, זה צריך לומר. אבל לחסל את המחבל ולא לאפשר לו להמשיך במסע שלו, זה בהחלט אירוע שצריך להילמד.
במסע שלו לאחר שהוא נמלט כמובן.
נכון, העובדה שהוא נמלט גם אחרי פגיעה של הרכב של הקצין של צה"ל, מלמדת שהפגיעה לא הייתה, לא רק שלא הייתה אנושה, גם לא הייתה מסיבית מספיק כדי לנטרל אותו. וזה דבר שצריך להילמד ולהיבדק. כרגע נמשך המצוד אחריו, זה ייקח זמן, אבל בסופו של דבר הוא יתפס. אני מקווה שהוא יהיה בין המקמו המחבל הזה, אבל בהחלט האירוע הזה מלמד אותנו על שני דברים, גם על השבריות וגם על העובדה שבשקט בשקט מתרוממת לחוליית חמאס כזו ואחרת. וזה לא רק סיפור של השראה, זה פשוט סיפור של אנשים שמדברים על כך בתוך הרשתות החברתיות, בטוויטרים, בציוצים האחרים, ואחד קורא את השני, והכל זה עניין של חמאס אחד גדול. זה כבר לא הרשות הפלסטינאית, זה חמאס שהולך ומתעצם, בונה את עצמו בתוך יהודה ושומרון.
כמעט אמרתי שאין להם נשק, יש להם סכינים, אבל אני נזכר בפיגוע של הרב רזיאל שבח ברצח.
לא, הפיגוע של הרב רזיאל שבח, יש להם הרבה מאוד נשק, הרבה מאוד נשק מוסתר שם, כמעט בידי יום בירמו, בלילה, בלילו, יותר נכון, פושטים חיילי צה"ל, כוחות הביטחון על מעבדות נשק האלה, מעבדות בלתי חוקיות. והסיפור הזה עוד רחוק מלהסתיים, אבל לפחות הסיפור הזה שכל כך היה חשוב למערכת הביטחון כולה, לבוא ולסגור...
ואתה שומע במערכת הביטחון, קובי, מה גורם עכשיו למחבלים האלה להתעורר שוב? האכזבה מהיחס האמריקאי, מה קרה?
לא, הסיפור הגדול הוא...
אולי עזה?
אני אסביר לך במשפט אחד. הניסיון הגדול הוא ניסיון למצב את עצמם ביום של אחרי אבו מאזן. לכולם ברור שהשנה הזאת השנה האחרונה של אבו מאזן, 2018 למניינם. ולכן כל אחד רוצה לשלוט בשטח. הם מבינים שאבו מאזן גם חלש, גם ההצהרות שלו וגם הגיחות שלו לחוץ לארץ הרבה מאוד פעמים בתקופה האחרונה, מלמדות על כך שהשטח כבר הרבה לא בשליטתו. והם מוכזבים על כך אנשי הרשות. אבל מצד שני, אנשי הרשות יכולים להיות מוכזבים. מי שתופס את התעוזה ואת התאוצה ואת הכוח זה ארגון החמאס. אז החמאס לא מצליח לפעול מתוך רצועת עזה, וזה דיברנו לא אחת ולא שתיים. הוא לא מצליח לפגע מתוך רצועת עזה, סיפור המנהרות שלו הולך וחלה ונגמר מול עיניו, המשבר הכלכלי שם הולך ומעמיק, ולכן האפשרות שלו היחידה והמעשית הוא פשוט
לסגן
איתותים לחוליות בתוך יהודה ושומרון, חלקם רדומות, חלקם פעילות. אגב, החוליה הזאת שעליה עוד נדבר, אני לא יכול לפרסם הכל, כי נמצא עכשיו ממש בתדרוכים גם סביב האירוע הזה. החוליה הזאת תכננה לבצע עוד כמה וכמה פיגועים. גם אתה לומד את זה מהחקירה של האנשים שנתפסו, לא כולם חוסלו בשבועיים שלושה האחרונים, והם תכננו לבצע עוד פיגועים נוספים. זה של אתמול לא קשור לאירוע הזה, אבל זה בהחלט אירוע שמלמד על כך שהחמאס בתוך יהודה ושומרון הולך ותופס תאוצה. ואם אין לנו זמן, עוד דקה אחת גם נדבר משהו על חיל הים.
כן, חיל הים, החיזבאללה, הצוללות.
כן, אז תשמע, אתמול אני נפגש עם קצין בכיר בחיל הים, ובפעם הראשונה אתה שומע ממנו את הסיפור של הצוללות מבחינתו, ועל העניות החדשות, ובייחוד על המים הכלכליים. וזה מעניין את המאזינים שלנו. אני רוצה להסביר למאזינים בחצי דקה. משק החשמל שלנו היום, נכון לתחילת אמצע תשע"ח, מבוסס פחות או יותר על 65% עד 70%, כל החשמל מיוצר ומופק מגז. תוך שנתיים ימים, ממש כך, 80% מתצרוכת החשמל של מדינת ישראל תיוצר כולה מגז, והכל נמצא במעמקי הים. למה זה נתגלה עכשיו? בגלל מילה אחת שנקראת טכנולוגיה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, זיקנו בהרבה מאוד גז מתחת למים. זה אומר בעומקים של 10 קילומטר.
ואיך זה קשור לחיל הים?
כי חיל הים עכשיו צריך לשמור על האסדות הללו שמפיקות את הגז. כי מספיק שטיל אחד של החיזבאללה פוגע באסדה, ואם היא חמה, כלומר אם היא פועלת, היא מזרימה באותו זמן גז, תוך 5 שניות היא מתאיידת כולה, לא יישאר שום דבר ממנה. אם היא קרה, כלומר אם הספיקו לסגור את השיבר הזה, אז ייקח פרק זמן של שבועיים שלושה לתקן את זה. ולכן צריך לשמור על זה, זה משאב
חיוני מאוד. בהחלט. קובי פינקלר כתבנו, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
בוקר טוב, תודה.
עכשיו אנחנו עם השר אורי אריאל, האיחוד הלאומי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום.
פיגוע שני תוך שבועיים, גם הפעם המחבל מצליח להימלט, מה קורה כאן בשטח?
טוב, יש לנו באמת חברה משמעותית בעיניי, אני חושב שכל נושא עבודה חשובה וטובה, בסך הכל אנחנו להגביר את ההרתעה, וההרתעה בעיניי, הדבר המרכזי שאני הייתי נוקט בו, זה הדמיה של המשפחות של אותם מחבלים, מי שמפגע בו משכם יגלה לדרום האחרון וכן להפך. נכון שפה יש לנו מחבל כנראה ביפו, אזרח ישראלי, סיפור קצת שונה. יחד עם זאת אני אומר באופן כללי צריך להחמיר את האנישה ולא להסתפק בדברים שהיו עד כה. ומאידך כמובן לעשות תשובה ציונית עולמת, בנייה גדולה, תשרות גדולה והרבה תורה. מכל הדברים האלה להוסיף להרבה ומהר כמה שאפשר, ובהחלט יכול לשנות את המצב.
מה, להקים עוד יישובים, לעבות יישובים, לאשר יישובים, כמו הסיפור של חוות גלעד על כל אירוע כזה?
גם וגם וגם, ואני מדגיש גם עניין התורה, להגביר את לימוד התורה, שיש צרות לעם ישראל, ולמדים שמתפללים יותר, לומדים יותר, עושים מעשים טובים יותר, וכל אחד יעשה מה שהוא יכול ומבין.
זה אני מסכים איתך לגמרי. אולי משהו פרקטי, בתוך היישובים, באזורים שם, של יהודה ושומרון, מי שגר שם, אולי צריך לאשר החזקת נשק לכל אחד. אולי אין ברירה אחרת. חזרנו לימי הפיגועים, הדקירות, הסכינים, עם איזשהו משהו מתגונן.
כן, בסך הכל, מה שאתה אומר, אני חושב, ההנחיה כבר התקיימת, שתושבי יהודה ושומרון יחסית יותר קל להם לקבל נשק. מצד שני, אנחנו עדיין לא רוצים שנשק יהיה בידי אנשים לא אחראים, ולכן יש בדיקות מסוימות שהמשטרה...
ומצד שלישי, למי שראה את הסרטון של הפיגוע היום, אפשר ללמוד מכך שזה לא ממש היה עוזר. כשבא מחבל מאחור, ואתה לא יודע כלום ולא רואה כלום, למנוע את זה קשה.
ברור. אין לנו פתרון קסם שנעשה ומשהו ואז הכל יהיה בסדר. אנחנו צריכים ללכת למשהו כמו תוכנית הכרעה שמבהירה לערבים שהם לא יגרשו אותנו פה. אם הם יבינו שנגמרו הספקות אצלנו ונגמרו ההתלבטויות, אז הם ישלימו עם זה כי לא תהיה להם ברירה. ולכן צריך להתקדם תוכנית הסיפוח ולהתחיל עם סיפוח. מישהו יגיד רק מעלה אדומים, מישהו יגיד בקעת הירדן. אני חושב שזה כל שטחי C, אבל צריך להתחיל עם זה. אם תהיה התחלה, כמובן שזה יסמן את המגמה ואת הכיוון שהמדינה הולכת אליה, ויהיה ברור שבין הירדן לים תהיה רק מדינה אחת, זו ישראל ובירתה ירושלים המאוחדת.
יש לך הערכה, השר אורי אריאל, מה גורם להתעוררות הזו של פיגועי הטרור מחדש? אולי היחס של ארצות הברית לפלסטינים, או היחס החיובי והאוהד כלפי ישראל?
לי אין, יחד עם זאת שמענו את סקירת המתכל ביום ראשון בממשלה, שנתן ואמר שיש משהו בדברים האלה שמעוררים ומקימים את המפגעים הבודדים, שהם לא, אין להם עבר פלילי או עבר ביטחוני, ולכן קשה מאוד לאתר אותם. אני מחווה כוחות הביטחון לעשות פעולות נוספות כדי להרפיע וכדי למנוע רציחות נוספות, וכמובן שולח תנחומים למשפחתו של ההרוג ולמשפחת הר ברכה והשומרון כולו.
טוב, אם אני אתייחס לרגע לסקירה הזו של הרמטכ"ל בישיבת הממשלה, הוא דיבר שם בהרחבה על רצועת עזה. ממה שאתה שומע ממנו, אתה למד שמה קורה שם? אנחנו בדרך לאיזשהו משבר הומניטרי אמיתי בעזה, ואולי צריך לעשות משהו מצד ישראל, או פשוט להמתין שהכל יקרוס שם?
אני לא יכול לצטט בסך הכל דבר הרמטכ"ל, אבל אני אומר את זה כך. המשבר ההומניטרי האנושי קיים כבר היום. לא צריך לחכות לשום דבר, רק הוא הולך ומחריף, הוא מגיע למקומות שהם בלתי אפשריים, במובן הזה שאם אין מים ואין חשמל או יש מעט מאוד, זה המציאות היום, זה יכול להביא להתפרצויות שהן נובעות מתסכול, מיורש, מזעם. קל יותר להדליק את הגפור על החבית חומר נפץ הזאת שנקראת עזה. נדמה לי שהחלוקה של סיוע אנושי, כן, קרי תרופות, מים, חשמל, סיוע לשיקום רצועת עזה לא, ובתנאי שהם יחזירו לנו את גופות החיילים שלנו ואת האזרחים החיים, אז אפשר לדבר גם על שיקום משמעותי.
כלומר, אתה אומר שהמשבר הומניטרי ימשיך מבחינתנו, אם הם רוצים שנעזור להם, זה בתנאי אחד, תחזירו את גופות החטופים.
לא, אני רוצה לדייק, סליחה. אני אומר, בצד האנושי צריך לסייע היום. הערב צריך לתת מים, צריך לתת חשמל, זה דבר אנושי.
ונותנים.
לא נותנים מספיק, ישראל לא נותן מספיק. יש טענות כאילו שהם לא יודעים לקבל, אני לא מקבל את ההנחה הזאת. אפשר לתת להם יותר, צריך לתת יותר ברמה האנושית, מים, לשתות מים. בעניין של שיקום הרצועה, קרי בנייה משמעותית של בתים, של מבני ציבור, זה אחרי שהם ייתנו לנו את הגופות של החיילים ושל את האזרחים החיים. צריך להבדיל פה בין הדבר האנושי שהוא צריך טיפול מיידי ובגדול בכל הנושאים, לבין השיקום, תוכנית השיקום לרצועת הזו.
אוקיי, אני חוזר אתך לרגע לרמטכ"ל. היה לך עימות די מעניין עם הרמטכ"ל.
לא היה שום עימות, היה שיח.
הערת הערה מאוד חשובה, נגדיר זאת כך.
תראו, אני רוצה קודם כל באמת להדגיש, לא היה אימות, אני אמרתי עוד כאן שאני מגבה אותו ודרכו, אני מבקש להעביר את המסר הזה גם לכל חיילי צהל, יש לנו הערכה גדולה מאוד לצהל ולעומדים בראשו למפקדים. מצד שני, יש לנו ביקורת, אנחנו עומדים את הביקורת בכל רם, אנחנו לא מתגבישים בה, ואני חושב שהניסיון התקשורתי שהולך ומתגבר, לפאר כל מיני תופעות שבעינינו הן לא נכונות, הן לא ראויות, זה דבר לא נכון. אנחנו יודעים שהדברים האלה קיימים בתוך הצבא, גם בתוך מערכות אחרות. בין זה שיש את קיומן, לבין לפאר אותם בתקשורת ולהפוך אותם לחזות צהל, זה טעות שלא חייבים לעשות אותה.
והכוונה היא כמובן לשירות נשים שמועדר מאוד בתקשורת ועוד תופעות אחרות. השאלה...
אמר הרמטכ"ל שהוא יבחן את הנתונים שאני אומר, לא יראה, הוא לא ער לזה שזה כך בוטה. אני מקווה שהוא אכן בודק ויתקן מה שצריך לתקן.
השאלה, אם זה לא מוביל את החברה הישראלית, ואני מתכוון אלה שמשרתים בצבא, בעיקר מציינות הדתית לצורך השיחה שלנו כעת, להגיע למסקנה, הצבא לא מקום מתאים לאדם דתי. ואסור לי להתגייס.
בסדר, זאת שאלה כמובן שאתה שואל, אבל הדבר מרחיק לכת מה שאתה אומר. תראות, צבא הגנה, כשמו כן הוא לישראל, הוא שומר על חיי אזרחי מדינת ישראל. בלי צבא לא יהיו פה חיים. עכשיו, אנחנו לא יודעים להגיד, לא כך הונחנו.
אבל אם לא נותן לכם את התנאים הבסיסיים, אז מה יש לכם לעשות שם?
אני אענה. יש לנו, מה שיש לנו לעשות שם זה להגן על החיים שלי ושלך ושל כל אזרחים בעצם. זה מה שיש לנו, זו המטרה, לא שום דבר אחר. אנחנו לא נהנים שם במיוחד, אם היה אפשר לוותר על זה, מן הסתם היינו עושים את זה. עכשיו, אני אכן אמרתי לרמטכ"ל, כמו שאתה רוצה לגייס את החברה החרדית ואתה מבין שצורך זה, אתה צריך לתת להם תנאי שירות שהם אפשריים מבחינתם, כמו הפרדה בין גברים לנשים, כמו מרחבי עבודה של יהיו רק גברים, קשרות מסוימת וכן הלאה וכן הלאה, אתה יודע, עושים הכיפה הסוגה עם הדתיים הלאומיים, מה ההבדל? הרי אתה מאוד רוצה אותם, אתה אומר שאתה מאוד מכבד אותם, תורמים לצהל ביחידות החשובות יותר, בצבא קבע, בהרבה דברים, אין להם לשרת בתנאים שהם יכולים לשרת. יש פה פערים מסוימים שאכן, לא נסגרו עדיין, הרמטכ"ל הבטיח לבדוק ולתקן מה שצריך לתקן, כבר תקנו מספר דברים, יש שיח עם הרב דרוקמן ועוד מספר רבנים מהציונות הדתית, ויש ניסיון להגיע להבנות, לא צריך לשבור את הכלים, שברגע שמישהו כועס, אם על כל כעס נשבור פה את הכלים,
אני שאלתי על, על סוף התהליך, אם התהליך הזה לא יצליח. תאמר לי, השר אורי אריאל, חוק הגיוס, שהחרדים הם מאוד בנפשם העניין הזה, שיעבור בהקדם, מה העמדה שלך ושל מפלגתך?
זה בעייתי. תראה, אני רוצה להרחיק למקום אחר לחוק המרכולים. אין לו ולו סיוע הכי קטן רצון שלהם שתהיה שבת במרחב הציבורי. מחר יהיה שר פנים אחר, כמו יאיר לפיד, אשר לכל הרשויות לחלל שבת בסיתונות, בפרסיה. גם החוק של השירות, הוא יביא אותנו למקומות שלא נעמוד בו, למה? כי הבג"ץ הוא יקבל אותו, וגם בתוך הקואליציה הוא יכול ליצור קשיים גדולים עוד. אני חושב שמה שקיים היום בשיפורים קלים, נותן תשובה לחברה החרדית, והניסיון למסמר את זה בכוח, אני חושב שהשכר יהיה פחות מההפסד, זאת אומרת, הפסדו מרובה מסחרו, אז מה היתרון
שלו? אבל אין מה לעשות, גם אתה אומר שלימוד התורה, אמרת את זה בתחילת הדברים, הוא החשוב ביותר, בטח, לא רק בתקופה ביטחונית ותמיד.
אבל לא מגייסים חרדים, נכון, אבל לא מגייסים חרדים הרי. אין חשש שיגייסו חרדים, והתקציב הישיבות עלה מאוד, ואני יכול לתת עוד הרבה סימנים שעולם התורה אכן מתגבר, כמעיין המתגבר. עכשיו באים ואומרים, יש איזה חשש רחוק מאוד שזה. בינתיים מה שזה עושה בעיקר, גם חוק המרכולים וגם הגיוס וגם עוד דברים מהסוג הזה, מה שהם עושים זה שהם לפחות בצד הפוליטי, אתה רואה שמפלגתו של לפיד ואחרים מתחזקים, הימין נחלש והשמאל מתחזק, האם זה רצוננו? אני חושב שלא, אני בטוח שלא. ולכן צריך להיות פה איזשהו איזון בין הדברים בראייה כוללת, ולא בראייה על חוק מסוים ויערג ובעל יעבור. גם אנחנו היינו רוצים כמה חוקים, כמו סיפוח זורי-סי וכמו זה, בסדר, אנחנו מבינים שיש פה קואליציה, אם רוצים את חוק ההתגברות על הבג"ץ, יש מפלגה אחרת שמתנגדת, בסוף אנחנו חיים בקואליציה, היא לא מאוד גדולה, אבל היא מספיק חזקה כדי לשרוד עד הסוף.
מי שרוצה בחירות היום... ואם בהסכם הקואליציוני מופיע שצריך לתקן את חוק הגיוס, אז זה מחייב את כולם.
אני מסכים, ואני חושב שההסכם הקואליציוני הוא חשוב, כי הוא נותן לנו מסגרת עבודה. עכשיו השאלה, מה עושים עם זה? איך עושים עם זה?
אתה לא אומר כן באופן מיידי על החוק הזה, כפי שהחרדים רוצים.
אני אומר שזה צריך לבוא מתוך התדברות, כולל איתנו, איתי לא דיברו לפחות, אני לא יודע מי כן דיברו, מה בדיוק רוצים. אם זה יבוא בצורת חוק המרכולים, אז לא הרווחנו שום דבר, אני אומר לך שגם הפסדנו.
השר אורי אריאל מהאיחוד הלאומי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בשורות טובות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית? האם אשכחך ירושלים? הקול הבא מירושלים, שלב האודישנים בעיצומו. מוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש בעשר, רק כאן בקול חי. הקול הבא בשיתוף עיריית ירושלים, החוגגת 50 שנה לאיחוד העיר. חברת B&D גאה להציג סוויטי, חליטת פרחי קמומיל ותה ירוק בתוספת עלי סטי וטבעיים המעניקים מתיקות טבעית לחוסתה ללא צורך בהוספת סוכר, ללא ערך קלורי ועם כל יתרונות הסטיביה. סוויטי.
שלום, מדבר ישי לפידות, והשבוע נתקלתי בהזדמנות חכמה להשקעה בפרדס חנה. המחיר עכשיו הוא 89,000 שקלים ליחידה, והוא צפוי רק לעלות. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל מדובר באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר הוא מיועד לבנייה. אני באמת ממליץ להתקשר לחברת מלכה השקעות ולבדוק. כוכבית 5751.
יופי של ריהוט יוצאת במבצע לשבוע הזה בלבד. ארון הזזה סנדוויץ' טריקה שקטה רק ב-1799 שקלים. יופי של ריהוט, כוכבית 2691.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי. צפראי, המומחים לבשר, כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה, ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפראי, עזרה 11 בני ברק, 1-700-708-440.
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל, רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי, ממש בונבון.
הבריאות שלך
היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
הפתעה במטבח של האוסף, עם 5 זוכים בכל שבוע. קנו מהמוצרים המשתתפים במבצע ואולי תזכו בסל מוצרי חשמל למטבח. להשתתפות חייגו עכשיו 03-94-11-444 או חפשו הפתעה במטבח בגוגל. כפוף לתקנון.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
דואגים לבריאות? שלכם. דואגים לפרטיות? שלכם. דואגים לכסף? שלכם. סובלים מבעיה רפואית? אל תהססו, התקשרו עוד היום למומחים של שלכם ותקבעו פגישת ייעוץ חינם. עשרות אלפי שקלים יכולים להגיע לחשבון הבנק שלכם.
03-800-2000, מה ששלכם, שלכם.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, ספרי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה.
תראה את ההורים של החתן והכלה, נראים מאוד מודאגים.
בוודאי שמודאגים, אין לזוג קורת גג לגור.
לראות את הנולד בדורות עילית. רוצים לחתן בעתיד את הילדים בכבוד? הצטרפו למשפחות הרבות שרכשו קרקע במזרח גוש דן. רק 85,000 שקלים ויש לכם קרקע בדורות עילית, העיר החרדית החדשה. התקשרו כוכבית 5356, כוכבית 5356. הקרקע אינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
כשיושבים יחד ורוצים שיהיה מצב, תמיד צריך אחד שיקח יוזמה ויכין טורקי לכולם. קפה טורקי עלית, יש מצב, תתעורר.
לקוחות כל הבנקים, שימו לב, בבנק ירושלים הלוואה מיידית עד 60,000 שקלים מבלי לעבור בנק. עכשיו בכל אחד מסניפי בנק ירושלים. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
אופטיקה הלפרין במבצע שיכניס אתכם לפוקוס. שני זוגות משקפי מולטיפוקל שבמבצע ב-1399 שקלים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו אנחנו עם פיל פוליטיקה לבוקר, יעקב ריבלין ואבי בלום. שלום, בוקר טוב חברים.
בוקר אור. בוקר טוב.
אני רוצה לדבר איתכם על חוק הגיוס, אפרופו השיחה שלי מקודם עם אורי אריאל, שאומר משפט מעניין. אומר...
למה פנית אליו אגב כ... איש סיעת, למה לא אמרת לו את סיעת הבית שלו?
סיעת הבית היהודי, כן. אמרתי האיחוד הלאומי.
את הבית היהודי, האיחוד הלאומי, כן.
נדמה לי שהוא זה... מנסה לבדל את עצמו לאחרונה, כשמישהו מנסה להחיות את האיחוד הלאומי, או להיפרד מהבית היהודי, או מרמז משהו לקראת הבחירות. שאלה טובה לא. אתה שואל.
הוא סוכן הסוסים הכי טוב שיש, הוא יריאל. כן. והנה כשהוא אומר, כשהוא מזכיר את שם מפלגתו הישן, אז הוא מרמז כלפי בנט, וגם כשהוא מדבר על זה שהוא לא יצביע אוטומטית על חוק הגיוס, יכול להיות יעקב שהוא רוצה משהו בוועדת הכספים, או איזה משרד אחר.
לא, אולי במשרד הבריאות.
מה שהוא רוצה זה דבר אחד, הרי כל פעם יש בינו לבין בנט המשחק הזה, אין הייחוד הלאומי יקבל שריון במסגרת הבית היהודי, או שהוא יאלץ לגמוד את לבד. הוא הרי אריאל, כמו שגדרנו אותו, באמת הסוחר סוסים הפוליטי הטוב ביותר, הוא תמיד מצליח להימנע מהליכה בבחירות ולהוכיח כמה הוא שווה או לא שווה, הוא תמיד רוכב טרמפ על
הרכב. הוא משאיר את זה לאלי ישי?
לא, אם אלי ישי עושה תרגיל, הוא עשה איתו מין תרגיל שהוא הולך איתו ומושך ועשה הצבעה בבית הערכה ובית וגם, סוף הכל התברר. זה נועד להעלות את המחיר שלו אצל נפתלי בנט, אני מניח שאורי אריאל חושש שיהיו המלצות משטרה בזמן הקרוב, הבחירות יוקדמו, באמת יש תחושה כזאת שהבחירות פחות יותר יוקדמו, ואז הוא אומר, אני...
שנתיים יש את התחושה הזו, זה לא נראה באופק.
הפעם, אבל צריך לומר שיש על אורי אריאל איום מבית ומחוץ, יש לו גם את האיום של נפתלי בנט, שבנט גם מתחילת קדנציה די רמז לכך שהוא לא ילך איתו, ומי שישב איתו בשיחות סגורות שמע את זה כמעט במפורש, ויש לו גם את הבחור הצעיר מתוך עשייה בצלאל סמוטריץ' שהוא מאפיל על אורי אריאל שהכניס אותו בתוך הרשימה. אז לכן אורי אריאל חייב לבדל את עצמו ולהראות משהו, ואולי חלק מזה שמענו ברעיון כאן לפני רגע.
טוב, בואו נדבר רגע על חוק הגיוס, על עצם העניין. מצד אחד, החרדים אומרים, זה חייב לעבור בהקדם, גפני אומר עוד לפני התקציב, ליצמן אמר לי אתמול בבוקר, בלי חוק הגיוס לא תהיה ממשלה, אמרנו את זה לנתניהו.
השאלה אם לא תהיה ממשלה כי יהיו בחירות. יכול להיות שפשוט יחכו עד למועד הבחירות, אבל זה במאמר המוסגר בציני.
ויש לך בגץ גם כן, שנתן שנה. אבל אם נכנסים לתקופת בחירות יקבלו אורכה, אוקיי, אבל עדיין זה מאיים על נתניהו, הוא חייב להתקדם עם זה. מצד שני, חוק המרכולים עשה כאב בטן להרבה מאוד פוליטיקאים בקואליציה, ואף אחד לא רוצה לחזור לאותה תקופה שחלפה בקושי כמה שבועות מאז.
תראה, אין ברירה, חוק המרכולים אפשר לדון עליו אם היה טעות או לא היה טעות, אם היה צריך לדחות, אבל אחרי שהוא עבר, אנחנו נמצאים מפני לוח זמנים מאוד מאוד לחוץ. יש לנו עוד חודש וחצי עד סיום מושב החורף, אחר כך בקיץ יש לנו עוד חודשיים וחצי, ואז הכנסת יוצאת לפגרה, וב-12 בספטמבר נכנס לתוקף פסיקת הבג"ץ שפוסלת את חוק הגיוס, אז אנחנו נשארים בלי חוק גיוס, וכל מיני ישיבות אוטומטית צריכים לקבל צווי גיוס, ואם לא יבוא, הם יחשבו כערכים. קיצור, מלחמת גוג ומגוג. עכשיו, אם רוצים לנצח במלחמה הזאת, צריך להעביר את החוק הזה לפחות בקריאה ראשונה, עד מושב החורף, ובשתי סיבות, א', הזמן הולך לקצר, וב', יש לנו את חוק התקציב, אחרי שחוק התקציב עובר ל-2019, מבחינותו של כחלון, אפשר כבר ללכת לבחירות, הוא לא יסכים להתפשר על שום דבר, על ליברמן, אני לא מדבר שהוא מראש, כבר הודיע היום מי ששמע אותו אתמול בבוקר, הבין שהוא לא יתמוך בשום חוק גיוס, הוא אמר שמה, לא נתמוך בשום חוק גיוס שלא יעבור את משרד הביטחון, מקומה שמשרד הביטחון יעבור חוק רק כמו שהוא ולפיד העבירו ביחד בקדנציה קודם. אנחנו נמצאים לחץ זמן אדיר, אם החוקים אחרים לא יצליחו עד פסח להעביר לפחות בקריאה הראשונה נוסח של חוק גיוס כלשהו, אני לא רואה אותם עושים את זה במושב הקיץ, ואולי זה השיקול של ביבי. אבי, אתה ודאי זוכר בשנת 2012 שהקימו את ועדת פלסנר ומופז, משכו איזה שנה ואז פתאום הממשלה נפלה על כל הבחירות, וכולנו יודעים את ההמשך. ביבי הוא אלוף העולם בדחיות, אבל הח"כים החרדים זה המבחן האמיתי שלהם. אני חוזר ואומר, אם הם לא מעבירים את זה סמוך לחוק התקציב, פחות קריאה ראשונה, אפשר לומר כמעט בוודאות שבאמצע אלול הבא כל בני הישיבות יהפכו לחייבי גיוס.
נקווה שלא. הערה שלך, אבי, לנושא?
תראה, אני לא רואה אבל מה האינטרס של נתניהו ללכת על הרקע הזה לבחירות, בגלל שאז...
כי הוא מפחד, הוא מפחד מלפיד, נו.
לא, אבל כשהוא הלך לזה לבחירות על הרקע הזה, אנחנו זוכרים מה הייתה התוצאה. הוא קיבל את לפיד בעצימות גבוהה, אז לכן גם לביבי יש עניין לפתור את זה. ולכן אני כן רואה את נתניהו מתגייס, למרות שהוא אמר היום שהוא ידחה את זה, אתה יודע, נתן איזה שם רמזים, אני כן רואה אותו מנסה בכל מקרה להעביר את החקיקה הזאת ולמשוך עוד כמה חודשים, כדי שגם אם ילכו לבחירות, אם כמו שאנחנו יודעים שרוצה ללכת לבחירות לפני שהיועץ המשפטי אומר את דברו, וזה ייקח עוד זמן על ההמלטות, ועד שתהיה המלטה להגשת כתב אישום בכפוף לשימוע, אם תהיה, יש לו כאן איזשהו פרק זמן של שנה, בוא נאמר. אז הוא במהלך הזמן הזה ירצה לפתור את הסוגיה הזאת, מאשר להתגלגל איתה לבחירות, כי בפעם הקודמת שזה היה, אז נתניהו יצא מהבחירות האלו במצב מאוד קשה, הוא כמעט איבד את ראשות הממשלה.
אבל צריך לזכור שלא מדובר בפרק זמן של שנה, כמובן שפסיקת בג"ץ נשארו לנו בדיוק פחות משמונה חודשים, זאת אומרת שבתוכה...
אבל אם המדינה תבקש ארכה והיא תגיד שהיא נמצאת בהליך עכשיו, אני לא יודע מה...
זהו, אבל צריך להיכנס להליך, לכן צריך להעביר את זה לפחות בקריאה ראשונה. אני מסכים שבחוק להיכנס לתהליך יהיה קריאה ראשונה, אז אפשר לבוא לבג"ץ, אמרת נתתם שנה, אנחנו עדים, בג"ץ ייתן את זה בהכל, אבל צריך להתחיל משהו. צריך קודם כל לגבש נוסחה שהח"כים אחרים עוד לא יודעים בדיוק מה, כמו שפורסם בשבוע שעבר על חוק יסוד לימוד תורה, זה רק מעטפת. זה חוק שעליו אפשר...
אני לא רואה את החוק הזה עובר, של השוואת לימוד התורה לערך הגיוס, אתה לא רואה את חברי הכנסת החילונים תומכים בזה, עם כל הצער שבדבר, ובאמת מי שבונה על בגץ, תראה לבגץ לסיפור הזה של חוק הגיוס, פעם אחר פעם משחק לטובתו, רק להשלים את הפינה הזאת, כשיעקב אתה מזהיר מפני איזשהו כאוס, באמת לבגץ אין שום עניין לפתור את הסוגיה הזאת, בגלל שהוא, כשבאמת חוטף מתקפה מכל הכיוונים, ומכיוון היה את שקד, ומנסים להוציא אותו מחוץ לגדר, אז בעניין הזה של הגיוס, הוא מקבל קונצנזוס של קיר לקיר. פה הוא מצטייר כמבוגר האחראי של המערכת החילונית. לכן לבגץ הוא ישמח לפסול כמעט כל חוק שיעבירו עכשיו בקדנציה הנוכחית, אלא אם כן באמת זה יהיה חוק שיכריז, שהמדינה תכריז, שהיא רואה בערך של שירות צבאי שווה ערך לערך של לימוד התורה. יעקב, מה הסיכוי שחוק הזה עובר?
חוק יעבור, שאלה אם עובר בגץ.
לראות חברי הכנסת תומכים לדבר כזה.
אם החוק הזה עובר בכנסת והופך להיות חוק יסוד, הבגץ יהיה לו מאוד מאוד קשה, עד רגע זה לא זכור לי פעם אחת, אתה מתקן אותי, אם בגץ פסל חוק יסוד, כל הסמכות שלו לפסול חוקים, נובעת מחוק יסוד השוויון, לפסול חוק יסוד, זה הכרזת מלחמה על הרשות המחוקקת, הבגץ, אם הוא יעשה את זה, זה יהיה דיונים של 3-4 שנים פה בחוקים קודמים, לכן זה היתרון של חוק יסוד לימוד התורה, שנותן לנו צווח, כל מה שאנחנו עושים בחוק הגיוס, זה רק לצורך זמן.
כן, הוא פותר גם משפטית את הבעיה של... את מה שבגץ שם עליו את האצבע, היא פגיעה בשוויון, שזה בעצם מה שאמר גם היועץ המשפטי, שאז חשפנו אצלך, שאתה חייב להביא פתרון לעניין הזה, אז הוא בעצם אומר, מבחינתי זה שווה ערך. אז אם המחוקק רואה זה שווה ערך, יהיה קשה לשופטי בגץ להגיד, מבחינתנו יש כאן ערכים בעלי משקל שונה.
טוב, חברים,
אבל
לבסוף...
אתה לא רואה את זה עובר, אתה לא רואה את זה עובר.
טוב,
אם
לבסוף,
זה יעבור, אנחנו נוריד את הכובע לפני חברי הכנסת, באמת שפו.
קוסמים. טוב, שאלה קצרה לבסוף. שבוע שעבר אלינו כאן משאל טלפוני בתוכנית המוניציפלית שלנו זירה מקומית, מי לדעת המאזינים שלנו ראוי לתואר ראש העיר החרדי של ירושלים, יוסי דייץ', יצחק פינדרוס, צביקה כהן או מישהו אחר. בחירה שלכם?
אני הייתי מעדיף שאף אחד מהם לא יהיה, אני לא חושב שראש עיר חרדי יכול להצליח בירושלים. ראיתי את ימי אורי לפוליאנסקי שהוא לא יזלת את החרדים כלום, כי הוא חשש ממה יאמרו, מה יאמרו החילונים, באמת לא קיבלנו כלום. עדיף לנו מישהו דתי לאומי או אפילו חילוני אוהד, רק לא מסגנון של ברקת, מבין שלושתם, אני חושב שאלה מאוד מאוד תיאורטית, כאן שאף אחד מהם לא יחשוב אפילו להתמודד.
טוב, אבי?
אני בנייה ירושלים, יעקב הוא אמר עד האטרה, אז אני לא אחלוק על דבריו. אבל אנחנו זוכרים את התקופה של אופוליאנסקי, כשהוא באמת חייך כל הקדנציה, ואחר כך כשפרצה...
אני חולק עליכם. לא,
התברר מדוע.
לא, אבל אורי לאופוליאנסקי בירושלים כן נתן, היו עליו טענות
והשגות. אנחנו שמענו על נציגים חרדים, ואז קיבלנו גם את הנתונים מניר ברקת, מה הוא נתן ומה נתנו אחריו. ואי אפשר לבוא אליו אגב בטענות, כי כשאתה ראש עיר חרדי, כל
העיר חילוני... הזרקורים עליך וכולם מסתכלים כל הזמן. טוב, okay. אני העליתי את הנקודה הזו רק כדי להשאיר את המאזינים שלנו במתח, כי יש שם נתונים מאוד מעניינים הערב שיחשפו כאן בשש בערב. מי מוביל במשאל הטלפוני הזה? באמת נתונים מעניינים.
מעניין, תן לנו מי האחרון. אנחנו אוהבים את הפיקנטר.
האחרון זה okay. השאלה של מועמד אחר.
לא, מי האחרון מהרשימה שלהם?
בוא נשאיר את זה בצד. בוא נשאיר את זה במתח לערב.
בקיצור, היום בערב...
אני מבטיח לכם שהוא חרדי.
בוא נגיד לך, היום בערב זה מי משלוש אלה שלא יתמודדו לרשות העיר, אנשים חושבים שהוא כן יכול להתמודד לרשות העיר.
ובסוף יהיה משהו אחר כמובן. התוצאה האמיתית תהיה אחרת. יעקב ריבלין ואבי בלום, תודה, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. לפני 40 שנה שלח מרן את הגאון הרב חיים רבי שליטה לחולון, ומאז החלה המהפכה שכולנו נהנים מפירותיה. ביום שני, כ"ז שבט 12 בפברואר תשע"ח, תהא שנת עטרת חכמים, תתקיים ההילולה המרכזית באבניו קריית שדה התעופה, 1-700-700-770.
הורים יקרים, ההרשמה לגנים ולבתי הספר בירושלים לשנת הלימודים תשע"ט 2019 בעיצומה. רשמו את ילדיכם עוד היום באתר העירייה בקלות ובמהירות. ההרשמה תסתיים בשישה בפברואר 2018, כ"א בשבט תשע"ח. חלומות גדולים מתחילים בחינוך ירושלמי.
חתונה בכפר סבא? זה גדול. אולם מפואר עם רישיון עסק עד 900 איש? זה גדול. אוכל משובח ועשיר בחשרות למאדרים? זה גדול. גינת אגוז, כפר סבא. החתונה שלכם הולכת להיות אירוע גדול מהחיים. לאירועים במחירי השקה? חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז. לאירועים גדולים מהחיים.
לפני שעושים השתלת שיניים, בודקים מחיר באיילון. כוכבית 5539, כוכבית 5539, איילון, המרכז להשתלות שיניים.
גרין טיים, 13 ימי מחירות מ-23 בינואר ועד השמיני בפברואר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק בכפר. רגע לפני תחילת הליך הפשרת הקרקעות למגורים, אתם יכולים להצטרף להשקעה הבטוחה במחיר בלעדי. הקרקע תירשם בנאמנות בטאבו. הקרקעות במרכז הארץ בצמוד לאזור התעסוקה החדש הנבנה בעיר אלעד. הצטרפו עוד היום בטלפון כוכבית 6041. כוכבית 6041. איה, החברה לשיווק קרקעות המרכז. הקרקע הינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
עכשיו במחסני חשמל, כל מי שיקנה ביותר מ-990 שקלים יקבל תכשיט קריסטל סברובסקי מתנה. עכשיו במחסני חשמל.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם חקלאים, ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה, ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה, סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית, חייגו עכשיו. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מיצובישי אוטלנדר, רוצה להיות שלך! זה הזמן להצטרף למחירה הסינית של עזר מציון, להציל חיים ולזכות בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו, כוכבית 2236, כוכבית 2236.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתה ברומניה.
היה לי בעיות של כלי דם ברגליים, מאוד סבלתי מזה ורציתי לעשות לי ניתוח. ניסיתי את המופתה הזאת וברוך השם מאז לא ניתוח. הפרופסור שרצה לנתח אותי אמר לי, תמשיך.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה בחשרות מהודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתה.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה היוצאת בעזרת השם בי"ח אדר.
30 40 50
60! 60 אלף לקוחות כרטיס אשראי יש! קל לכם להתחדש! עוברים לכרטיס יש קל לחדש ונהנים מהטבות מיוחדות! עגלת מוצרים במתנה בשווי 180 שקלים ברשת יש או הלוואת 5,000 שקלים ללא ריבית, הטבות זהב על מוצרים מובילים ברשת יש ופטור מדמי כרטיס לשנה. הצטרפו עכשיו לכרטיס אשראי יש החדש בסניפי רשת יש חסד ויש בשכונה או בכוכבית 6083.
כפוף לתנאי החברה ולתקנון. אי עמידה בפירעון ועלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים, יום ראשון 10 בלילה, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:44 דקות, הרב אליעזר ראוכברגר, יושב ראש סיעת יהדות התורה בעיריית ירושלים, בוקר טוב.
בוקר.
מה שלומך?
ברוך השם.
לא שקט בירושלים, בשכונות המתחרדות.
מה כוונתך?
רמות בית עכשיו, קריאת יובל כל הזמן, ככה מבצבץ עדיין שזה לא נגמר. המתח, קוראים לזה, המתח בעיצומו.
אני לא אכנס להגדרות. יש צרכים, ובהחלט הצרכים האלה צריכים לבוא על פתרונם. לצערי הרב, אנחנו ברמות בית, קריאת יובל, כמו שאמרת, מבצבץ, אבל זה לא הנושא כרגע.
מה הנושא כרגע, רמות בית?
כמו שאמרת, רמות בית, בשבוע שעבר התכנסה ועדת משנה לתכנון ובנייה, היה לסדר היום, היה בקשה לאישור שימוש חורג למבנה שבו נמצאים גנים וילדים של מוסדות עזר וחינוך. לצערי הרב זה לא אושר, וממילא על הצורך למצוא לזה פתרון חלופי, וזה מה שנמצא לפרק הזה.
הרי זה לא אושר לא בגלל שיש בעיה חוקית או משהו כזה, אלא מסיבות פוליטיות. כלומר שיש במערכת העירונית מי שמסיבות פוליטיות מנסים לעכב את ההתפתחות המבורכת של הציבור החרדי, ואתם בתוך הקואליציה הזו.
בואו, תראה, קודם כל צריך לראות את העובדות לאשורן. אלה שהצביעו היו 6 חברים, מתוכם הרוב המכריע, 2/3, היו חברי אופוזיציה. זה לא קואליציה. השניים הנוספים, 6 שהצביעו, 4 היו חברי אופוזיציה. השניים אחרים היו חברי קואליציה, זה נכון. אבל אין לזה שום קשר לעניין קואליציה או לא קואליציה. הם הצביעו על פי עמדותיהם האישיות. וזה לא סוד שבתוך הנושא של שכונות מעורבות יש חילוקי דעות, יש מחלוקת. יש פערים בין הציבורים השונים בעיר, ואנחנו מנסים לעשות את המרב והמיטב לטובת הציבור שלנו, וכדי שהוא יקבל את המגיע לו בדין. מדובר שם בכ-200 ילדים תושבי השכונה, יש שום צד שספק שצריך למצוא להם פתרון.
בוא ניכנס רגע לנושא הזה של רמות בית, כמה חרדים גרים שם היום?
אני לא יודע להגיד לך מספרים, אבל אני חושב שזה בערך 60% מהשכונה.
60% מרמות בית?
נכון.
זאת אומרת, הציבור החרדי כבש את שכונות רמות כמעט לחלוטין.
אם אתה מדבר על כל רמות, אז זה בסביבות ה-75-80%. אם אנחנו מדברים על רמות בית, זה בסביבות ה-60%. להערכתי, אני לא יכול להגיד לך את זה מדויק, אבל פלוס מינוס.
ועדיין יש מנהל קהילתי חילוני ששולט על אותו מיעוט קטן עם תקציבי עתק, והחרדים לא מקבלים ממנו כלום.
זה נכון, זו הבעיה המרכזית, זה לא עיריית ירושלים, הבעיה המרכזית זה המנהל הקהילתי.
העירייה שולטת עליו, העירייה בעלת הבית של המנהל.
זה לא בדיוק, זה לא בדיוק. מי שאומר את זה, אז הוא חוטא לאמת. למנהל קהילתי, קודם כל, מבחינה משפטית, הוא אורגן נפרד לגמרי. זה נכון שהוא מקבל תקציבים, תקציבים אפילו נדיבים מעיריית ירושלים. נכון ש-40% מתוך הנהלה של מנהל קהילתי הם נציגים של עיריית ירושלים, אבל עדיין הרוב בהנהלת מנהל קהילתי הוא מתושבי השכונה, הוא לא מעיריית ירושלים, ככה שהרוב הוא הקובע, הוא המחליט, ועיריית ירושלים עם כל ההשפעה הגדולה שיכולה להיות לה מנהל, היא עדיין לא השולטת הבלעדית. ברמות זה פצע מאוד כואב הנושא הזה של המנהל הקהילתי החילוני.
הרבה מאוד שנים.
מיעוט, נכון, הרבה מאוד שנים, קרוב ל-20 שנה. הוא מייצג מיעוט של מיעוט, הוא לא נבחר מעולם, אילו יש שם בחירות, מילא, אז היית אומר שזה מנהל דמוקרטי. אבל הוא מנהל שאיננו דמוקרטי, והוא מכתיב לרוב המכריע את הדברים. וזה דבר שלא יעלה על הדעת. ואנחנו מנסים להתמודד עם זה, אבל בהחלט, זו בעיה חמורה.
תשמע, אתם בשנת בחירות, עוד 10 חודשים, 8 חודשים בחירות ברשויות המקומיות.
נכון.
השאלה, מה יהיה ניתן לשנות? היום הציבור החרדי בירושלים גדול יותר, למרות כל הניסיונות להפריע לו בשכונה כזו או אחרת, יהיו לכם הרבה מאוד אתגרים, כבר לא תקציבים, כבר לא עניינים כאלה ואחרים, ועוד לא דיברנו על הבנייה שכמעט לא מתבצעת, אבל בין היתר גם מסיבות מדיניות בשכונות כמו רמת שלמה וכאלה. האתגרים מאוד גדולים.
בהחלט, אני מסכים איתך, יש לנו אתגרים, זה עדיין, אתה אמרת 8 חודשים, אבל 8 חודשים זה מצד אחד מעט, מצד אחד זה הרבה. עוד לא התחילו לעסוק אצלנו בנושא בחירות.
בכלל
אני
לא.
אני מניח שזה, אני חושב שעוד לא התחילו לעסוק, למרות שאתם כן, עוסקים ברדיו, וזה בסדר, זה ברמה התיאורטית. בפועל עוד לא התחילו לעסוק, אני מניח שזה יקרה משהו כמו בעוד חודשיים, שלושה. עד השכח של עיריית ירושלים גם אין תקציב כרגע. יש גם חוסר ודאות מה קורה עם ראש העיר הנוכחי, עם ניר ברקת.
מה אתה מעריך?
אני לא יודע, אני לא מתעסק בניחושים ובנבואות.
אתה מתמצא בפוליטיקה הרבה מאוד שנים, גם מהצד השני בכנסת.
כן, אבל זה לא משנה, זו החלטה אישית של אדם. אין פה עניין של הערכה.
כן, אבל יכולים להיות סימנים לנו מה הולך לעשות. ההתנהלות שלו יכולה להעיד על ההמשך.
יום אחד ההתנהלות...
גם אם תאמר שהוא בדרך לארצי, הוא לא יכעס עליך, מותר לך להעריך.
לא, זה לא עניין של לכעוס, זה עניין שאני התחלתי להגיד לך, יום אחד ההתנהלות שלו מידע על כך שהוא נשאר, יום אחד, יום למחרת, ההתנהלות מידע על כך שהוא הולך. ככה שמי שיגיד לך איזושהי הערכה או איזושהי התנהלות, אז הוא יחטא לאמת, הוא שומר את ההחלטה הזאת מאוד מאוד לעצמו, הוא לא משתף אף אחד. אני לא יודע אם הוא בעצמו החליט, אני חושב שהוא עדיין גם בעצמו לא החליט. מה שהוא אומר, הוא גם אמר לי את זה בשיחה אישית לא מזמן, זה שהוא קודם כל רוצה לסיים את התקציב, לאחר מכן הוא ייקח איזשהו פסק זמן של שבוע, 10 ימים, וישב עם אנשיו, מקורביו, משפחתו, ואז יקבל החלטה, ואני מאמין לו. אני מאמין לו שהוא לא החליט, בוא אני אגיד לך לדוגמה, הוא עוד לא יודע איך הוא יצא עם התקציב, הוא לא יודע מה קורה עם התקציב. הוא לא יודע אם זה הולך לכאן, אם זה הולך לכאן, אם זה הולך לקיצוצים, הולך לתוספות, הולך לפיתורי עובדים. ראש עיר שלא יודע ונמצא בכזה דילמה וכזה ספקות וכזה חוסר ודאות, כל מי שיגיד לך הערכות או התנהגות, הוא או מדמיין או אני לא יודע מה.
אני לא אשאל אותך מה צריך לעשות, כי אני יודע שתשובה אני לא אקבל, אבל אני מניח שתרחישים עולים לך בראש, חולפים לך בראש, מה קורה אם ברקת מחליט שהוא לא מתמודד לראשות עיריית ירושלים, והכל נפתח מחדש בעצם, מועמדים חרדים, חדשים, מועמד חרדי כן או לא, משה לאון כן או לא, זה חולף לך בראש?
בוודאי שאתה חושב על הדברים, בוודאי שאנחנו, כל אחד מאיתנו, חושב, אולי יש לנו גם איזשהם שיחות מסדרון לא מחייבות.
אז תשתף אותי האלה. כן בתובנות שלך שואלות עוד בשלב המוקדם הזה?
אין פה עניין של תובנות, לא.
מה צריך
לא
להיות בירושלים? אם ברקת לא מתמודד, מה מבחינת החרדי הטוב ביותר שיהיה? שיהיה מועמד חרדי? שיהיה מועמד מבחוץ?
אילו הייתי יודע עכשיו מי הם השחקנים שיהיו, הייתי עונה לך על זה תשובה. אבל מכיוון שאין לי שום ודאות מי יהיו האנשים, אז כל דבר שאני אמר לך הוא באמת חסר משמעות. אז בשביל מה שננהל...
כמה הסיכוי שנראה את אליעזר ראוכברגר מתמודד?
בוא נחכה עוד פעם, מה השאלה?
כמה הסיכוי שנראה אותך מתמודד לראשות העיר?
0% סיכוי.
אליעזר ראוכברגר, יושב ראש סיעת יהדות התורה בעיריית ירושלים, תודה, שיהיה בוקר טוב.
בבקשה, שלום שלום.
בשורות טובות. ונסיים בנקודה הזו של הרשויות המקומיות, הערב ב-6, התוכנית זירה מקומית, הסקר, או המשאל הטלפוני הגדול, מי לדעתכם המאזינים, כדאי או רצוי או ראוי שיהיה ראש עיריית ירושלים מבין המועמדים החרדים האפשריים, המשאל נסגר, אל תנסו, אבל תוצאות מעניינות. הערב ב-6, עם איתי גדסתי כאן בכל חי. אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר להיום, יום שלישי, תודה לצוות שלנו. צביקה גרוניך ומוטי קופר, תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם השראה יומית, תוכנית מקסימה, אל תפספסו. נשתמע כאן בעזרת השם מחר בדקה ל8. יום טוב.